תשובה עם קובי סלע.
אז ערב טוב לכם, אחר הצהריים טובים לכם מאזינים ומאזינות, אתם על רדיו קול חי בתוכנית מיוחדת, בעצם סדרה תוכניות מיוחדות על האתגרים שניצבים כיום בפני עולם התשובה. עולם התשובה זה כבר לא משהו שהוא אפשר להתייחס אליו מהצד, זה משהו שכולנו חיים איתו, חיים לידו, חיים בעקבותיו. אבא שלי שיחיה, כששואלים אותו אם מגלים שהוא דתי ושואלים אותו, אז מה, אתה חוזר בתשובה? אז הוא אומר, עוד לא, הלוואי. ואנחנו ננסה גם כן, הלוואי, ננסה לחזור בתשובה, לא בתוכנית הזאת, אם כי זה רצוי לחזור בתשובה כל אחד מאיתנו. אנחנו נלווה בשעתיים הקרובות וגם בתוכניות הנוספות, נלווה ונסייע לאלה שעשו את זה בעבר, ועשו את זה בעבר זה יכול להיות לפני עשור, לפני חצי עשור, לפני שני עשורים וגם אתמול. אם הם חזרו בתשובה ושהם מתחברים אל הציבור, מתחברים אל הציבור הדתי, מתחברים אל הציבור החרדי, גרים לידו, חיים אותו, ועדיין מרגישים לא לגמרי במקום, וגם הציבור החרדי לא לגמרי מרגיש שהוא מחובר לציבור הזה, ציבור בעלי התשובה. ואת זה אנחנו, את הדרך הזאת בשעתיים הקרובות נעשה באמצעות ובליווי שני מומחים לתחום שהגיעו מהעולם הזה, עולם התשובה, וגם עשו את כל הדרך הזאת משם לפה. הרב אופר גיסין והרב דן טיומקין, שניים שעומדים בראש מיזם חדש, חדשני, ובאמת יוצא ממה שאתם מכירים, שונה ומיוחד. מענה הוא נקרא. אז ראשית נפתח עם האורחים. הרב אופר גיסין, שני משפטים על הרב דן טיומקין בבקשה.
אני פגשתי את דן לפני כמה חודשים, הכרתי אותו רק דרך הספרים שהוא כתב. דן כתב שני ספרים בשם מקום שבעלי תשובה עומדים, בהוצאת פלדיים, שהפכו להיות ממש ספר מכונן, שהפכו להיות ממש ספר מכונן לתנועת התשובה, להדרכה של בעלי תשובה, הדרכה מאוזנת של בעלי תשובה. על זה אנחנו מדברים וזה אנחנו עוסקים. אחרי שקראתי את הספרים שלו וידעתי גם אנשים כמה הספר הזה באמת סייע להם ועזר להם, נפגשנו והחלטנו להקים את מרכז מענה שיטפל בדיוק בנושא הזה, שדן מכיר אותו גם עבודה בשטח ומהכתיבה בספר, ואני מכיר אותו גם דרך עבודה של שנים רבות עם עצמי ועם בעלי תשובה אחרים.
תודה רב אופר גיסין. הרב דן טיומקין, מילה לשותפך למיזם, הרב אופר גיסין.
הרב אופר גיסין מדבר דרשות שכל מי ששמע אותו לא צריך הקדמות נוספות. יש לו שיחות מדהימות בכל תחום, ושמעתי עליו הרבה מתחילת התשובה שלי. נפגשנו רק לא מזמן, וראינו שיש לנו המון המון שפה משותפת, למרות שאנחנו מטפלים או נפגשים עם ציבורים שונים קצת, אבל מסתבר שהבעיות או ההתמודדויות, האתגרים, מאוד דומים. יש הרבה מקום לעשייה משותפת ולאחד כוחות, כי המכנה המשותף של כל בעלי התשובה הוא מעבר לכל מגזר או לכל מקום שהגיעו אליו.
ועדיין אנחנו רדיו, ואנחנו לא מול קהל, אז עדיין צריך לתאר איך אתם נראים, כי אולי אפשר להבין דרך זה את המשימה שלקחתם על עצמכם. שניכם אנשים חרדים, קשורים לעולם הליטאי, לפחות אתה קשור לעולם הליטאי, אתה הרב גיסין מחובר לתורת ברסלב, לעולם ברסלב. זה משנה באמת כשבאים לטפל בסוגיה הזאת, באתגר הזה, מאיפה אתה מגיע ועם איזה מטענים אתה יוצא לדרך?
זאת הייתה הפתעה של שנינו, שכאשר יצא לנו לדבר ראינו שלמרות שדן בעיקר נותן שיחות גם באופן אישי וגם בפני קהל של בעלי ובעלות תשובה ליטאים, ואני כשאני מדבר עם קהל של חוזרים בתשובה זה בדרך כלל בקהילות של חוזרים בתשובה שקשורים לחסידות ברסלב, התברר לשנינו שהבעיות הן זהות לחלוטין ומשותפות. ומפני שהמטרה של הפעילות המשותפת שלנו במרכז מענה זה לתת מענה לבעיות של בעלי תשובה ולדחוף את הכל קצת הלאה, וזה העצמה מסוימת של הדברים שאולי נדבר על זה בהמשך. אז מפני שזאת המטרה המשותפת שלנו והבעיות הן משותפות והצרכים הם משותפים, אז ראינו שיש מקום להתחיל לעבוד יחד, מפני שממש אין שום הבדל בין חוזרים בתשובה חסידי ברסלב לבין חוזרים בתשובה ליטאים, למרות שאולי התדמית בציבור היא קצת אחרת, אבל אני מדבר שלכולם יש בעיות, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו שנינו חושבים שהחוזרים בתשובה לא ממלאים את התפקיד שלהם שהם היו יכולים למלא בעם ישראל בתוך כוח מאחד. אצלנו המסורות והמחלוקות נגיד בין זרם לזרם, לא הבנו את זה מהבית. אז אולי יש כאלה בעלי תשובה שנכסו את זה לעצמם בהמשך הזמן. אנחנו יותר משוחררים מהקירות שמפרידים בין זרם לזרם בתוך היהדות הדתית, בתוך היהדות החרדית, זה דבר ראשון. ולדעתנו, איך אומרים, אנחנו לא מתביישים לדבר מילים גבוהות, לדעתנו, אם חוזרים בתשובה, התאפסו והתאזנו קצת לדרך שתפחית את עוצמת הבעיות האישיות והמשפחתיות שלהם, הם יכולים להיות כוח מאחד בכל עם ישראל.
ואין ספק שציבור בעלי התשובה, כולל כל כך הרבה אנשים, בעלי כישרונות ואיכויות ויכולות, ובכל תחום, בתחום האמנות זה יותר מפורסם עכשיו, זה נהיה טרנד, אבל בכל התחומים יש הרבה אנשים עם הרבה יכולות והרבה איכויות, במקום להיות קבוצה מובילה שתוביל ותאחד ותקשר ותגשר, ברגע שאנשים לא מתמודדים נכון עם הבעיות האישיות שלהם, ולא מודעים לבעיות שעשיית תשובה, יש דברים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, אנשים שבעיות דומות שעוברות על בני אדם, ברגע שמנה מודע לזה, יודע איך להתמודד גם עם השלבים הבאים בתשובה, לא רק השלב הראשוני של ההתלהבות ושל האורות, אלא גם השלבים הבאים, איך מתאזנים עם השנים, איך עושים את האיזון הנכון, איך לא מתעלמים מהעבר, איך מקדשים אותו, איך נותנים יחס נכון בחיים, לסוגיה של פרנסה, לסוגיה של שלום בית, לסוגיה של חינוך הילדים. ברגע שכל זה מגיע ותופס את האיזון הנכון, אז באמת אין שום סיבה שבעלי תשובה לא יהפכו את העולם.
אתה אומר, לא ישתלבו, אלא פשוט יובילו.
אני חושב שכן.
טוב, אנחנו בעצם בשעתיים הקרובות נשמח לשמוע גם את המאזינים. אני לא בטוח שנצליח לשמוע אותם מיד, אבל אנחנו מאוד רוצים לשמוע אותם בגדול. אז קודם כל יש לנו פאקס 03-578-5542, ומי שלא נספיק לתפוס אותו היום, אנחנו נמשיך לנסות בתוכנית הבאה, 03-578-5542, זה הפאקס שלנו כאן בתוכנית, תכף ניתן גם את הפרטים של מענה, וגם יש לנו מספר טלפון, ואתם מוזמנים לנסות במהלך השעתיים האלה, 1-952-9293, 1-952-9293, וכבר עכשיו אני אומר שמה שלא נספיק היום, נשתדל בעזרת השם בשבוע הבא, בתוכנית ההמשך הזאת. אז אחרי ששמענו קצת על כל אחד מכם, אני אשמח לדעת בחלק הזה הראשון, לפני שנצא לפרסומות, מתי הבנתם שיש בעיה, שהעסק לא זורם?
תראה, אנחנו לא אנשים שמתיימרים לבוא מלמעלה ולפתור בעיות לאחרים. גם אני וגם דן חוזרים בתשובה, אני חזרתי בתשובה ממש מתחילת תנועת התשובה, לפני 35 שנים, ועברתי את הבעיות בעצמי, וניסיתי לטפל בעצמי, כמובן, בעזרת התייעצות עם אנשים גדולים, עם גדולי תורה, עם רבנים, עם חברים, וגם דן עבר מה שעבר, כל חוזר בתשובה עובר מה שעובר, ואני חושב שזאת צריכה להיות הבשורה הראשונה שלנו לכל חוזר בתשובה ששומע את התוכנית הזאת, או נחשף לאתר שלנו, או לכל חומר בעניין. צריך לדעת שבאופן פסיכולוגי וחברתי זה דבר לא פשוט לעבור מחברה אחת לחברה השנייה. היום לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש, הצהירו על עצמם 200 אלף איש מהאוכלוסייה במדינת ישראל והגדירו את עצמם כחוזרים בתשובה. זה הרבה מאוד. וכמובן שזה לא כולל את כל הילדים שלהם. זה הדור השני, זה בא בפני עצמה. יש כמות עצומה של חוזרים בתשובה. חלק גדול מהם כמוני וכמו דן, באנו ממשפחות חילוניות לגמרי, עם כל הקישוטים וההגדרות והסטיגמות הרגילות של חילונים. ולעבור מחברה חילונית לתוך חברה חרדית, זה בדיוק כמו שמהגר עובר מחברה אחת לחברה השנייה, זה כרוך במשברים. מכל מיני סיבות, שתי סיבות עיקריות, אחת, כדי לא לצאת, איך נקרא לזה, פריירים בעיני הציבור החילוני, והסיבה השנייה, כי לא ידעו בדיוק מה לעשות עם זה, אף אחד לא דיבר על המשברים האלה. זה יצא כאילו אנחנו מבטיחים לך גן של שושנים, תבוא, תהיה חרדי, תיכנס לכולל, תשב, תלמד, הכל יהיה בסדר. ואז מתברר, אני גיליתי את זה בעצמי, בתקופה שלי בחזרה בתשובה, ואני מדבר על זה כבר שנים בשיחות עם חברים ותלמידים. אחרי כן קראתי את זה גם בספרים של דן, הוא גם גילה את זה בעצמו. יש משבר, אחרי 15 שנה, של התשובה, יש משבר. המשבר הזה יש לו כמה אפיונים שנדבר עליהם בהמשך, צריך לדעת שככה זה, וצריך לטפל בזה, ודווקא מהמשבר הזה, כמו מכל משבר בחיים, יכול לצאת הפוך, הזדמנות להעצמה ולהתחזקות, ולא להישאר מסכנים. אנחנו לא מתעסקים במסכנות של בעלי תשובה. אנחנו מתעסקים בתהליך של בעלי תשובה, ובאים לנסות לעזור, לרכז כוחות עם אחרים, ולעזור לבעלי תשובה, לעבור את המשבר הזה ולהיות יותר חזקים.
השלב הזה שבעצם אתם מדברים עליו, ושהוא סוג של הדרכה לבעלי תשובה, זאת אומרת, צריך שיהיה איזשהו סוג של רזומה, צריך קילומטראז' בשביל להתחיל להצטרך את הייעוץ שלכם, או גם מישהו שהוא, איכשהו זה עובר לו בראש, יהודי לא דתי שעובר לו בראש, הוא אומר לעצמו, אוקיי, כנראה שאני אצטרך לעשות את זה, זה השלב, זה כבר השלב שהוא צריך לקבל את ה... לקרוא את מה שאתם הולכים לעשות?
בשלב הראשון, בעל תשובה בדרך כלל נמצא באורות. באורות גבוהים, הוא חושב שהכל טוב, הוא חושב שעכשיו הכל ברור לו.
אני הבנתי למה אתה מתכוון באורות, אתה מתכוון ל...
אורות זה התלהבות, התלהבות גדולה, תחושה שגילית את האור ושגילית את האמת, אתה מנסה להחזיר בתשובה את ההורים, את החברים, כל מי שאתה רואה ברחוב, אתה בטוח שהכל טוב, אתה מצמצם כלפי עצמך למינימום ממש, וממש לאפס, כל סוג של ביקורת כלפי החברה החדשה, ואתה בטוח שהכל בסדר, ואתה בכלל לא מבין למה צריך להתעסק. אני בטוח שחלק גדול מהמאזינים שלנו, שהם בעצמם חוזרים בתשובה, ונמצאים אולי בשלבים הראשונים, למה צריך תוכנית לבעיות של חוזרים בתשובה? אנחנו כבר חלק מהחברה.
לא סיפרו לנו על בעיות, אתה אומר.
כן, זה לא חלק מהעניין. פה הכל טוב, לומדים פה תורה, והכל פה נפלא. עכשיו, זה נכון, אבל צריכים לדעת שזה השלב הראשון. בכל חברה של מהגרים, זה ידוע, וזה, יש על זה הרבה מחקרים, שתמיד המהגר בהתחלה יש לו ניסיון לעשות אידיאליזציה לחברה החדשה, בלי ביקורת בכלל. החברה שממנה הגעתי, זה, אני שוכח, אני מנתק קשרים, שורף קשרים, והולך קדימה.
רמז, אחרי הפרסומות נלמד, זה לא מה שאתם ממליצים. טוב, אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה לתוכנית. אני מזכיר לכם שוב את מספרי הטלפון והפקס שלנו, 1-952-9293, זה מספר הטלפון באולפן, והפקס שלנו 03-578-5542. הרב אופר, אתה רוצה כבר לתת את הפרטים של מענה? או ש...
כן, קודם כל יש לנו אתר אינטרנט, למי שעדיין גולש באינטרנט, הכתובת היא מענה.info, m-a-n-e.info, i-n-f-o, ובעיקר אנחנו נשמח מאוד לקבל גם לתוכניות הבאות שאלות, עצות, ביקורת, תמיכה, מה שרוצים, לתקולי שלנו 02-582-1221.
תשובה על תשובה, אנחנו רוצים לפרסמות, תכף נשוב.
עכשיו איתכם תשובה על תשובה עם קובי סלע.
רדיו כל חי, אנחנו בתוכנית תשובה על תשובה עם הרב אופר גיסין והרב דן טיומקין, ואנחנו בעצם מספרים לכם המאזינים, אלה שבעלי תשובה ואלה שחיים בעלי תשובה, אלה שקרובי המשפחה שלהם בעלי תשובה ושתמיד רצו מאוד מאוד לעזור ולא ידעו בדיוק איפה אפשר לעזור ואיך לעזור, אז זה מה שאנחנו עושים בתוכנית הזאת, וזה חלק ממיזם שנקרא מענה, מענה, מיזם חדש לתשובה מאוזנת, והצגנו תחילה את האנשים שעומדים מאחורי המיזם הזה, כאמור, הרבנים גיסין וטיומקין, ועכשיו אנחנו איתך הרב דן טיומקין, אנחנו רוצים לשמוע מה השלבים שעובר בעל תשובה בתהליך הזה של לעזוב את העולם הקודם, לעבור לעולם חדש. מה כזה בעיה שאנחנו בשבילה ולכבודה התכנסנו כאן?
טוב, הדבר הזה נקרא משבר זהות. זה לא חידוש של בעלי תשובה דווקא, זה מתחיל קודם כל עם כל עולה חדש. עולה חדש בדרך כלל, מה שנקרא מהגר, זה דבר שנעשו בזה המון 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 מחקרים. אמריקה היא חברת מהגרים, ויש שם מחקרים רבים שנעשו בתחום הזה, והם הצליחו לזהות ולהגדיר את זה בחמישה שלבים. אני בכוונה מתחיל דווקא עם עולה חדש, שזה לא קשור בצורה ישירה לעולם התשובה, אחרי זה נעשה את ההתאמות. אז הם אומרים ככה, שעולה חדש בשלב הראשון שלו עובר תקופה של אידיאליזציה, הוא משקיע את כל כוחותיו ללמוד על החברה החדשה. הוא לא מפעיל כמעט בכלל ביקורת, הוא מנסה לנתק את הקשר מהעבר, מהחברה שמנה הוא בא, ומתרכז בעיקר בחברה החדשה, שהיא החברה המושלמת, אליה הוא מנסה להיכנס, להיתמה, ובזה מושקעים כל הכוחות שלו. זה שלב ראשון, שמהר מאוד נגמר, או לא אגיד מהר מאוד, כל אחד והזמן שלו, אבל תמיד מגיע השלב השני. השלב השני מתחיל איזשהו בלבול, מבוכה, דיסוננס, הוא מתחיל לקלוט כל מיני דברים, וכל מיני דברים שלא מתאימים לו לאישיות שלו, ודברים שלא מוצאים חן בעיניו, כל מיני סתירות, כל מיני בעיות, והוא מתחיל להיות בבלבול, ואז מגיע השלב השלישי, שזה שלב של מרירות. זה שלב שהוא מתחיל למצוא את הפגמים, ומפעיל עודף ביקורתיות בחברה החדשה שהוא נמצא בה, וכן מתרפק על זיכרונות העבר מהחברה שמנה הוא בא.
בעצם, מה שאתה אומר עכשיו, זה קורה בכל העולם, בכל התחומים.
כן, כן, זה...
אנחנו
זה...
לא מדברים עדיין על בעלי תשובה.
עדיין בכלל. לא, תכף נדבר על בעלי תשובה. בינתיים, קודם כל, שלבים בעולה חדש. בשלב הזה הוא גם נוטה להתאגד בחזרה שוב עם חברים שלו שהגיעו מאותה ארץ, כמו שרואים ששולים חדשים שמתאגדים, זה בדרך כלל מגיע בשלב הזה. בשלב הראשון הוא הפוך, הוא מנסה להתאמה, הוא לא מנסה להכר את המקום שממנו הוא הגיע. אבל השלב הרביעי הוא מבין שגם זה לא פתרון, והוא מתחיל לעשות חשבון נפש יותר עמוק, העולם לא רק שחור ולבן, עד שהוא מגיע לשלב החמישי, שזה שלב של איזון, איזון בריא, סינרגיה, איזשהו פיוס, הוא יודע מה הוא לוקח לעצמו ולא נוטש מהחברה שממנה הוא הגיע, ומה הוא כן מאמץ לעצמו בחברה החדשה, הוא מפעיל ביקורת בריאה, וחי בשלום עם עצמו ועם החברה. זה השלבים שעובר עולה חדש. לא כל אחד עובר את כל חמשת השלבים האלה. יש כאלה שנתקעים בשלב מסוים, וזה בעיה.
או מדלגים לשלב אחר.
או מדלגים, אבל תהליך בריא או תהליך רגיל וקלאסי זה החמישה השלבים האלה, והשאיפה היא תמיד להגיע לשלב החמישי, השלב של האיזון הבריא. עכשיו, בעלי תשובה לכאורה זה משהו שלא קשור בכלל, כי בעלי תשובה לא היגרו מחברה אחרת, דיברו אותה שפה, חיו באותה מדינה, ואף על פי כן, ההבדלים הם עצומים. זה משבר זהות לא פחות, ולפעמים אפילו יותר. ובגלל זה גם בעלי תשובה, השלב הראשון, אפשר לראות שהשלבים האלה מקבילים, או יש להם מקביל גם אצל בעל תשובה. קודם כל יש את השלב הראשון, שזה באמת השלב שבו בעל תשובה מנסה למחוק. זה קצת יותר מורכב, אני רגע קוטע את דבריי כדי להסתייג. המעבר של עולם התשובה הוא לא רק עניין דתי, זה גם עניין חברתי. בדבר הדתי אין ספק שאנחנו צריכים לקבל אצלנו עול תורה ומצוות, וזה הדרך להגיע לתכלית, ובשביל זה אנחנו פה.
זה גם שומר על השוליים כמו שצריך, כי ברגע שיש חוקים מסודרים, אז כל אדם שמהגר לאותם חוקים הוא עדיין עובד על פי החוקים האלה, אז לכאורה זה מסודר לו.
נכון, אבל יש עוד עניין שזה העניין החברתי. זאת אומרת, החברתיות שבעניין זה לא הולך תמיד במקביל בצורה מושלמת עם העניין הדתי. זאת אומרת, אני אגיד מה אני מתכוון. ברגע שאדם חוזר בתשובה, הוא לא חוזר לתוך וקום. היהדות היא תמיד קהילתית, תמיד יש איזושהי קהילה, בית כנסת, מקום לימודים, לעצמו, לילדים. תמיד הוא מגיע לאיזשהו מקום. אז בשלב הראשון, מהבחינה החברתית, הוא תמיד עושה אידיאליזציה, ומתאמץ בכל הכוח ללמוד לא רק את חוקי הדת, אלא גם את חוקי החברה. זה השלב הראשון, והרבה מאוד אנשים, כל בעלי התשובה בדרך כלל, שמגיעים לשלב הראשון, בשלב הזה לא רוצים להזדהות כבעלי תשובה, נוטים לעשות כל מיני התנהגויות כמו שינוי שם, ודברים כאלה שגורמים להם להרגיש שזהו, אנחנו כבר עזבנו, אנחנו כבר לא בעלי תשובה, אנחנו לא רוצים להגדיר את עצמנו ככה, אנחנו עכשיו הגענו לחברה החדשה, וטוב לנו כאן. הבעיה שמגיע השלב השני באיזשהו שלב, תמיד מגיעים החיכוכים עם החברה, תמיד השגרה הופכת להיות קשה יותר באיזשהו שלב, ברגע שמגיע גם עול של בית ומשפחה וילדים, יש יותר חיכוכים עם החברה, ואז מגיע איזשהו שלב של ביקורת, שהולך ומתפתח למרירות וביקורת יתר, שהיא אגב לא מוצדקת בהרבה מקרים.
אני ממש מתאפק, כי אני מתאר לעצמי שהכנת דוגמאות להמשך התוכנית, אבל משהו שנוכל להתחבר לדוגמאות מהחיים שאנחנו מכירים. איפה פה זה מגיע, הקטע הזה של ה... ומה עושים כשמגיע הקטע של המרירות?
מה עושים כשמגיע הקטע של המרירות? אני רגע אעשה, תתאפק עוד קצת.
תתאפק,
נביא טוב. עוד שני שלבים, ואז בסדר. נספר לך סיפורים לרוב, לא חסר.
בסדר גמור.
זה דברים שמוכרים היטב, ויש הרבה סיפורים מעניינים ופיקנטים בדבר הזה. השלב הרביעי זה שבאמת מצליחים כן למצוא איזשהו פיוס ומנסים ושואפים למצוא את הפיוס, עד שמגיעים לשלב החמישי, השלב של האיזון, שזה שלב שמעניין. כל אחד שתשאל אותו, הוא יגיד שזה השלב שהוא נמצא בו, והוא מאוזן, והוא מצא את שביל הזהב.
גם אם הוא עדיין בשיאה של מתקפת מרירות הגדולה?
וגם אם הוא עדיין בשיאה, כן, כי הוא חושב שזה האיזון, הוא לוקח מה שהוא צריך, וגם אם הוא שלב הראשון, הוא כבר לא רוצה להזדהות כבעל תשובה, הוא באורות, הוא בהתלהבות, והוא אומר, כן, אני מאוזן, לא, יש לי עדיין איזשהו תיק אדום שאני לובש מדי פעם, אני מסעתי איזון נכון, ואלה שלבים שעובר כל בעל תשובה, פחות או יותר, כדי שזה יקרה בצורה נכונה ובריאה, ובאמת להגיע לאיזון נכון. אז הדבר שיכול הכי לתרום לזה, זה באמת גם להגיע לאיזשהו עצמאות כלכלית, שלום בית, חינוך ילדים טוב, שם תמיד מתנקזים הבעיות. זאת אומרת, ברגע שאדם לא עובד עבודה ישרה, בנאי, אם הוא בונה קיר, והקיר עקום, אז יש לו פלס שמראה לו את זה. אדם שעושה עבודה רוחנית, זה יותר קשה. הגמרא לא תתקוף אותו. מי שתוקף אותו זה המציאות. תמיד הבעיות מתנקזות
או,
בבית.
או שהסביבה תיתן את הפידבק.
או שהסביבה. אבל בדרך כלל בסביבה תמיד נחמד להיות נעים ומרוחק וחייכני וחביב ולא... שם זה לא מתנקז. הבעיות האמיתיות מתנקזות בדרך כלל בבית. בבית, עם האישה, עם הילדים, ברגע שבנם נמצא במהלך שהוא לא מאוזן ולא בריא, זה תמיד יצוץ במקומות האלה.
הרב עופר, אז מה פה העניין של המאוזנות? איך אתם מוצאים את הקצוות כדי לאזן את אותו אדם?
כן, קודם כל צריך להגיד שהכותרת משנה של מרכז מענה זה הדרכה מאוזנת לבעלי תשובה. ויש פה נקודה, דן דיבר על הרבה בעיות שיש, צריך להגיד לאנשים שמאזינים, וודאי לכל מיני אנשים יש קושיות מימין ומשמאל, אנחנו רגילים לזה. כאשר אנחנו באים ואומרים שלתנועת התשובה, לבעלי תשובה, יש בעיות, אז מימין אומרים לנו, מה פתאום, אין בעיות, הכל על פי גדולי ישראל, הכל זהב, כן? כמו שאמרתי קודם, בדרך כלל לצורכי הסברה החוצה, כי חושבים שזה כאילו חילול השם, אם אנחנו נבוא ונגיד ונשים על השולחן, שיש בעיות לבעלי תשובה כשהם באים להתאמע בתוך החברה החרדית. ולדעתי זה לא חילול השם, אבל דעתי לא כל כך משנה. אנחנו את כל הפעילות שלנו עושים בהדרכה של גדולי ישראל, מגדולי הרבנים, גם כאלה שמתעסקים עם בעלי תשובה, ואנשים שעוסקים בהחזרה בתשובה, אבל ממש אצל רבים מגדולי ישראל. ואולי הדרך הנכונה ביותר לראות מה דעתם של גדולי ישראל על הסוגיה הזאת, זה פשוט להסתכל בהסכמות שדן קיבל לספרים שלו. לספר שלו, מקום שבעלי תשובה עומדים, חלק ראשון וגם החלק השני, יש שם הסכמות של עשרות מגדולי ישראל, ספרדים מהרב עובדיה יוסף זצ"ל ואחרים, וגדולי הרבנים הליטאים וגדולי הרבנים החסידיים, ורואים שם שיש קונצנזוס מלא בין כל גדולי ישראל, שיש צורך בשינוי, בהדרכה שבעלי תשובה מקבלים, כיצד הם צריכים להתאמע בתוך החברה החרדית. אז זה לאלה שיש להם קושיות מימין. מצד שני, יש להם קושיות משמאל. אני כמובן אומר ימין ושמאל פה רק על דרך השאלה והמשל. והקושיות משמאל הם של בעלי תשובה שנמצאים בשיא תקופת המרירות שדן דיבר עליה באריכות. והם מלאים ביקורת, והם באים בדרך של לפעמים מתבטא כסוג של מרד, כסוג של יציאה נגד החברה החרדית ונגד החוזרים בתשובה שרוצים לחיות בתוך החברה החרדית. אנחנו לא שייכים לא לאלה ולא לאלה. אנחנו מנסים, שוב בהדרכה של אנשים גדולים ומבינים, ללכת בשביל האמצע. אנחנו מקבלים כנתון שרוב ככל בעלי תשובה בדורנו באים לחיות בתוך החברה החרדית. כרגע אין לזה שום אלטרנטיבה. אולי נדבר אחר כך על האלטרנטיבה שמתחילה לצמוח של קהילות עצמאיות של בעלי תשובה. ואנחנו לא באים להילחם ולא באים למרוד, רק אנחנו באמת שמים על השולחן בצורה ברורה. חלק גדול מהבעיות שיש לבעלי תשובה, ואני בטוח שהרבה מהמאזינים שהם בעצמם לא חוזרים בתשובה במרכאות, יש להם המון ביקורת על בעלי תשובה. הם רואים המון תופעות שליליות בהתנהגות האישית, בהתנהגות עם הילדים, באופי התנהלות הבית. הם לא רגילים, באים אנשים עם מנטליות שונה, אנשים עם אופי שונה. אנשים שההתלהבות יתר שלהם כבעלי תשובה גורמת להם להתנהג באופן שהוא לא מקובל בחברה החרדית. מאיך הוא מתפלל בבית כנסת, לפעמים קצת יותר מדי בצעקות או כל מיני דברים כאלה, ועד להתנהגות ברחוב או במוסד החינוכי. אני בטוח שלהרבה הרבה חרדים יש ביקורת על בעלי תשובה, ואני מניח שחלק גדול מאוד מהביקורת הזאת היא גם נכונה לצורך העניין. אנחנו באים אומרים, בואו נכיר בכל הדבר הזה. בואו נבין שזה לא חלק כמו שחשבנו בהתחלה. והרבנים תומכים בנו ואומרים צריך להסביר לבעלי תשובה, לחזור בתשובה זה לא רק ללמוד לשמור מצוות, ללמוד איך ללמוד תורה ולהקים בית חרדי מבחינת ביגוד, לבוש וסגנון הבית. זה לא מספיק, זה חשוב, זה אולי הכי חשוב, אבל זה לא מספיק. צריך גם להבין שאתה נמצא בתהליך של המרה של עצמך מהאדם שבא ממנטליות ותרבות מסוימת לתוך תרבות אחרת. וכאשר אתה עובר את השלב הראשון שדן דיבר עליו של האידאליזציה, ופתאום אתה מתחיל לקבל מכות מכל הכיוונים, ובואו נשים את הדברים על השולחן.
החיים נותנים הרבה מכות בשלב
הזה. לחברה החרדית יש הרבה על מה לחזור בתשובה, על היחס שלה לחוזרים בתשובה. אחת מהמצוות בתורה זה לקבל את הגר. וכל הפוסקים כותבים, מספר החינוך ועד ספר המצוות הקצר של החפץ חיים, שפירוש המצווה הזאת כמצווה מדאורייתא, זה לקבל את מי שבא חדש אלינו, לקהילה שלנו, לעיר שלנו, לבית כנסת שלנו, והוא אדם זר, צריך לקבל אותו בסבר פנים יפות ובאהבה יותר מאשר אנחנו מתייחסים לחברים שלנו. זאת מצווה מדאורייתא. ולצערנו הרב, מדרך השלילה, כאשר לא מתנהגים כך, עוברים על מצווה מדאורייתא. אנשים חושבים שזה מין וורט של מוסר כזה, לקבל אנשים בסבר פנים יפות וכולי, לא. זה מצווה מדאורייתא. ואני מניח שהרבה מהחרדים יש להם על מה לחזור בתשובה לעניין הזה. אבל אנחנו לא באים לדבר על זה. אנחנו באים לדבר על מה שהבעלי תשובה עושים לא בסדר. ואנחנו רוצים לתקן. אנחנו מנסים לתקן את עצמנו, מנסים לעזור לאחרים לתקן את עצמם. הנקודה המרכזית שבה יש את החיכוך של השלב השני שדן דיבר, זה הקבלה למוסדות חינוך. מסיבות כאלו ואחרות, חלק מהן מוצדקות, רבות מהן לא מוצדקות, לבעלי תשובה יש בעיה להכניס ילדים למוסדות חינוך. ואני לא מדבר על בעל תשובה שהגיע אתמול מתל אביב עם ילדים שגדלו חילונים, אני מדבר על בן אדם כמוני. כל הילדים שלי נולדו כילדים חרדים, יש לי כבר נכדים גדולים שלומדים בתלמודי תורה, ועדיין יש לי בעיות איך להכניס את הילדים שלי למוסדות חינוך, מהסיבה הפשוטה שקוראים לי אופר ואשתי ספרדיה לצורך העניין. וזה דבר שמכאיב וסורט את הלב של הבעלי תשובה, ואני חייב להגיד לך, זה מכאיב וסורט גם את הלב של גדולי ישראל. אני זכיתי לדבר על זה עם גדולי הגדולים, ממרן הרב אלישיב זצ"ל ואחרים שיבדלו לחיים טובים, ולכולם זה מאוד כואב. אני מבין את הסיבות, אבל צריך להבין שהחיכוך הזה שדן דיבר עליו גורם אצל הרבה בעלי תשובה ביקורתיות, מרירות קשה מאוד. יש היום התעוררות גדולה בתחום הזה של אפילו ארגונים של בעלי תשובה שעוסקים בזה. אנחנו לא משם. אנחנו רוצים להגיד לבעלי תשובה, את הבעיות של כלל ישראל יפתרו גדולי ישראל, את הבעיות של הציבור החרדי יפתרו מנהיגי הציבור החרדי. אנחנו הבעלי תשובה צריכים לבדוק איפה אנחנו לא בסדר, ואיפה אנחנו יכולים להתחיל ללמוד את הסוגיות ולפתור בעיות בדרכנו שלנו.
אתה יודע, הייתי אומר בהשאלה ממושגים אחרים, להבדיל 16 מיליון הבדלות, אז ניפרדה. הם יקימו את הקהילות שלהם, אנחנו נחיה עם הקהילות שלנו, לא יהיה מתיחויות, נתכנס, ניפגש בחגים, והכל יהיה בסדר לכאורה, לא?
הכל יפה מאוד, והרבה חרדים, ככה בוויכוחי מקווה, אוהבים להגיד את זה. כל עוד הציבור החרדי מקים ארגונים ענקיים להחזרה בתשובה, שהאג'נדה שלהם היא מאוד מובהקת, שהדרך היחידה לעבוד את הבורא ולהיות יהודי שומר תורה ומצוות, זה לבוא ולהיכנס לתוך הציבור החרדי, להזדהות עם ההשקפות שלו, ללבוש את הלבוש שלו וללמוד במוסדות שלו. כל עוד הציבור החרדי מציג את זה כלפי החילונים, שזאת הדרך הנכונה, ואפילו ניתה מילה בעברית חדשה שבמקום חזרה בתשובה קוראים לזה התחרדות, מפני שככה זה נראה. כל עוד הציבור החרדי עובד בהחזרה בתשובה באג'נדה שאומרת כדי לעבוד את השם יתברך ולהיות יהודי טוב אתה צריך להיות חרדי, הוא לא יכול פתאום להפוך את החביתה ולהגיד לי, אתה יודע מה, אז בוא ניפרד, תחליטו. עכשיו האמת ניתנת לאמר שב7-8 שנים האחרונות יש פעילות מאוד חזקה בתוך תנועת התשובה, בעידוד עצום של גדולי ישראל, ליטאים וחסידים וספרדים, להקים קהילות עצמאיות לבעלי תשובה. דן ואני גם סוברים שזה פתרון מאוד טוב במקום שהוא ניתן לביצוע, בתנאי אחד שיש שם רב, תלמיד חכם, מורה דרך, שיוכל לגבש את הקהילה ולהוביל אותה. דבר אחד ברור, בארץ נפתחו כבר, נמצאים היום, לדעתי יותר מ-100 מוסדות חינוך, שנפתחו על ידי בעלי תשובה, עבור בעלי תשובה. וזו התפתחות מאוד מבורכת, ואני מקווה שבאמת הבעלי תשובה לאט לאט יתפסו יותר עצמאות, והם יהיו עוד זרם בתוך היהדות החרדית.
אז מה כוללת בעצם, מה כולל הסיוע שלכם במענה?
אנחנו מתעסקים בעיקר בשני דברים, שאולי אחרי זה דן יותר ירחיב עליהם. דבר ראשון, גיבוש של חומר הדרכה. דן התחיל בזה באופן עצמאי.
מה זאת אומרת? מדריכים? כתובים?
לא, לא. ברגע הוא כתב ספרים, אנחנו הולכים לצאת עכשיו במסע של סדנאות, כלומר לא חומר כתוב, אלא הגשה פנים אל פנים של, של סדנאות לקבוצות של בעלי תשובה. עוזרים לנו בזה קרן וולפסון ומרכזים אחרים שעוסקים ועוזרים לבעלי תשובה, ואנחנו הולכים לעשות סדנאות שבהם הולכים לשים את כל הדברים על השולחן, לרכז את כל חומר ההדרכה הנחוץ ולהגיש אותו לאנשים באופן כזה שיכול להשפיע עליהם. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו בהחלט עוסקים גם בחומר כתוב, שחלק מזה זה אתר אינטרנט שלנו, שיש בו עשרות מאמרים ודיונים בכל התחומים שקשורים לעניין. זה תחום אחד, זה תחום ההדרכה, להפיץ את הבשורה לצורך העניין. הכרנו בבעיה ויש לזה פתרון שגיבשנו עם אנשי מקצוע ועם רבנים ותלמידי חכמים. הדבר השני, יש, כמו שאמרתי, כמה וכמה ארגונים שעוסקים היום בכל מיני תחומים שונים כאלה ואחרים, בייעוץ ועזרה לבעלי תשובה. לא בהחזרה בתשובה, אלא בעזרה לאלה שכבר חזרו בתשובה. אנחנו, דרך הגופים שאנחנו קשורים איתם, אנחנו רוצים לרכז את כולם ביחד ולעשות את זה בצורה יותר מסודרת, כי אנחנו מרגישים שהגיע הזמן ויש לזה צורך.
מה, כסוג של ארגון גג כזה?
כן, בהחלט. ארגון גג של כל הקבוצות שעוסקות. יש כאלה שעוסקים בתחומי החינוך, יש כאלה שעוסקים בתחומי תעסוקה, שעל זה ודאי דן ידבר, הוא כתב על זה ספר שלם. בכל התחומים האלה, אנחנו רוצים לרכז את כולם ולתת איזשהו מגוון של כל גווני הקשת של ההדרכה הנכונה.
זאת אומרת, הרבה מארגוני התשובה היום, כל אחד מתעסק עם בעלי תשובה מתוך הזווית שלו. זאת אומרת, אם יש מדרשות לבעלות תשובה, אז הם מתעסקים בלקחת בחורות שרוצות להתחזק ולתת להם תוכן תורני. ויש ישיבות לבעלי תשובה, ויש ארגונים כמו הידברות וערכים שעוסקים בהחזרה עצמה בתשובה, אבל כל אחד בעצם, ברגע שארגון מסוים לא רואה את האופק קדימה, או לא רואה את השלבים האחרים שיגיעו לבעל תשובה, לא מכין אותו אליהם, אז אחר כך בעל התשובה מרגיש שרגע, עשו לי פה משהו שהוא לא הכינו אותי כמו שצריך, אני אמצא פה בקרב, ואין לי את כלי הנשק הנכונים. אני אישית הלכתי לראש ישיבה שלי, אני למדתי בישיבת סלובודקה, והלכתי לראש ישיבה שלי פעם עם שאלה בעל תשובית כזאת חמודה, ללכת לאיזה אירוע, לא ללכת. האמת היא שפחות או יותר ידעתי את התשובה, רציתי ליהנות מחברתו ולשמוע את דעתו. ושאלתי לו את השאלה, והוא קם, במשך כמה דקות הוא חשב, כבר היה לא נעים, רציתי להגיד לו, טוב, עזוב, לא משנה, אני אלך, לא אלך. אבל הוא לא, הוא לקח את זה ממש ברצינות, הוא חשב, חשב, חשב. ואז בסוף הוא אמר לי, תשמע, אני לא יכול לתת לך על זה תשובה. אני לא יודע, אני לא מספיק מכיר אותך. אני לא מספיק מכיר את העולם שממנו אתה בא. אני לא מספיק מכיר את המשפחה שלך, מה כן מצפים ממך, מה לא מצפים ממך. אני לא מספיק חי היום את הרחוב הישראלי, ומה המשפחה החילונית מצפה מבן שלהם שחזר בתשובה, יתנהג, מה כן יהיה ראוי, מה לא יהיה ראוי. אתה חייב למצוא בעל תשובה. חכם, נבון, ירא שמיים, לספר לו ולייעץ איתו בדברים האלה, כי אני לא חושב שמישהו חרדי מבית יכול לתת לך דעת תורה בתחומים האלה. ובשבילי זה היה שוק. כי עד אז כל מיני אברכים שהתייעצתי איתם
ידעו הכל.
ידעו הכל, אמרו לי, תשמע, זה לא בעיה, תקשיב, גם לי היה כזה משבר פעם בישיבה, בוא אני אספר לך בדיוק מה לעשות, על כל שאלה תשובה, מת יצחק לבנון. זה הכל פשוט. ופה פתאום גיליתי שבאמת בדעת תורה, לכל אחד יש גן מבוכה שונה, וכל אחד מגיע ממקום אחר, ובגלל זה התשובות הן יותר מורכבות, וצריך לכלול ולהתייחס לכל מיני פרטים שלי נראים מובנים מאליהם, אבל אנשים שאני שואל אותם לפעמים בכלל לא מעלים את זה על הדעת.
זאת אומרת שלבעל תשובה צריך שיהיה רב שהוא בעל תשובה בעצמו, כדי שהוא יוכל לתת לו את התשובות שהוא צריך.
זה גם לא כלל שהוא ב-100% נכון, אבל זה חיים מוולוז'ין כותב על זה בספר של הרוח חיים, הוא כותב מרבה עצה, מרבה תבונה. הוא אומר שברגע שאתה בא לשאול רב, אז הרב בטוח יש לו יותר דעת תורה, ויש לו יותר ניסיון חיים, ויש לו יותר שכל ובגרות, והוא לא נוגע בדבר כמוך, אבל דבר אחד יש לך יותר. אתה מכיר את הבעיה יותר טוב, אתה חי אותה. ובגלל זה לפעמים שאתה בא לרב, אתה לא צריך לשמוע רק את התשובה התחתונה, אלא גם צריך לנסות לשמוע ממנו איך הוא הגיע למסקנה הזאת, לדון איתו, להעריך איתו יותר, בשביל צריך באמת למצוא רב שהוא יותר מכיר אותך, ויותר קשוב אליך, ולדבר איתו יותר בעריכות, לשמוע איך הוא מנתח את הבעיה. ולפעמים כשמנתחים את הדברים ביחד ואתה שומע, אתה יכול להבין איזה נקודות הוא שם לב אליהם, ואיזה נקודות הוא לא יתייחס אליהם, ואתה כן צריך להתייחס אליהם. וכך אפשר להגיע לקבל דעת תורה אמיתית.
אנחנו בתשובה על תשובה ברדיו קול חי, 1-952-92-93, והפקס שלנו, אם יש לכם מה להגיד, או שאתם רוצים לשאול שאלות, 0-35-7-8-5-5-5-5. 0355-5542, שוב 0357-85542, ואנחנו עם אנשי מענה, הרב אופר גיסין והרב דן טיומקין, מענה, maane.info, כל מה שצריך לדעת בדרך לתשובה וגם בדרך מהתשובה. אנחנו בתשובה על תשובה ברדיו כל חיים, הרב דן טיומקין והרב אופר גיסין, ראשי מיזם ממענה, הדרכה מאוזנת לבעלי תשובה. שמענו פחות או יותר על הבעיות שאופפות את עולם בעלי התשובה. למה אתה מחייך?
כי צריך פה להקדים, מדברים בעיות, בעיות, בעיות. בוא נדבר רגע על המעלות הרבות שיש לבעלי תשובה.
אני יצאתי מתוך נקודת הנחה שיש רק מעלות, ובאמת לכן יש פה משהו חדשותי.
לא, לא, צריך פה לעצור ולתת את הכבוד הראוי לציבור היקר והקדוש של בעלי התשובה, שעשו מעשה ענק ועצום לעזוב עולם נוח, מוכר, תבנית נוף מולדתם, וללכת לעולם שהוא פחות נוח ופחות מוכר ופחות נעים, לא העולם שבו גדלנו. לא הריחות, לא הצלילים ולא הטעמים שאליהם הורגלנו, ואף על פי כן עשינו את המהלך הזה.
תן לי רגע לברר, אתה מתגעגע לטעמים וצלילים מסוימים בעולם ההוא?
ברור.
וזה מותר להגיד כאילו?
אני חושב כתוב בגמרא, אל תאמר אי אפשי בבשר חזיר, תאמר אפשי ואפשי, אבל מה יעשה שבוראי אסר אליי? זה לא בושה להתגעגע למה שהיה.
אז יש דברים שמהם כמובן צריך לחתוך ולקבל שכר, יש דברים שצריך גם לראות איך מקדשים, ואיך עושים את הדבר, את השורש בנפש, שממנו זה מגיע, איך עושים את זה באופן של היתר, באופן של קדושה, וככה מתחברים לחיות.
אני מכיר אתכם גם לפני התוכנית הזאת, ונתקלתי בחומרים שאתם עושים ועובדים, ואני חושב שאם היה משהו שלקחתי אליי עצמי, ואמרתי, תשמע, אם הם אומרים, והם תלמידי חכמים, אז הם יודעים מה הם אומרים, לא צריך את החיתוך הדרמטי הזה, אפשר להשאיר כל מיני דברים שהם מותרים.
צריך הרבה דעת, לדעת איפה צריכים כן לחתוך ויש דברים כאלה, ואיזה דברים אסור לחתוך מהם, וצריך למצוא דרך של היתר אמיתית, כדי למלא את הצורך הזה בנפש ולא לחנוק אותו. אבל רק לסגור את הנושא שהתחלנו על המעלות של בעלי תשובה, זכרתי לך...
אני רוצה להגיד משהו. כן. העלית הנושא מאוד חשוב, קובי.
לא, אני אגיד לך למה.
אתה יודע, תדע לך.
אני חושב על הקטע של כל מיני זמרים, דווקא זמרים, אתה מתעסק 40 זמרים. עשו את התהליך, חתכו מעולם שהיה להם בטוח, מסודר, הם ידעו איך להתנהל בו, ואז הם עוברים לעולם האחר, ובעולם האחר, לכאורה, לכאורה רק, זה רק להחליף טקסטים. המוזיקה יכולה להישאר אותה מוזיקה, כלי הנגינה יכולים להישאר אותם כלי נגינה, אבל ככה בראש שלי, עד כמה שאני מתעסק עם מוזיקה, אני עושה חשבון שבן אדם שעבר מעולם רוק, רוק כבד, עם כל מה שהרוק אומר, והוא עבר לעולם של תורה ושל עולם רוחני יותר, אז זאת השפה שהוא מכיר, הוא היה רוצה להמשיך לדבר את ענייני העולם שלו הנוכחים, ענייני התשובה, באותה שפה, ברוק ועם גיטרות שמנסרות וכל ה...
נכון, ומה שקורה אצל הבעלי תשובה, שלשמוע דיבור כזה, כמו שאתה אומר, הם פשוט מזדעזעים, בתקופה הראשונה של התשובה, של האורות, כמו שדן קורא לזה. בתקופה השנייה, אולי הם עושים את זה, אבל הם עושים את זה עם יסורי מצפון. ואני מציע למי שיש לו עדיין גולש באינטרנט, באתר שלנו יש רעיון מיוחד שעשינו עם אביתר בנאי. אביתר שם מספר על הדרכות המפתיעות.
אולי נשמע אותה בתוכנית הבאה, בשבוע הבא. כן.
על ההדרכות המפתיעות שהוא קיבל מהרב אוירבך מתל אביב והגאון רב משה שפירא מירושלים, שפשוט הורו לו להמשיך ליצור, לכתוב מוזיקה, להופיע בפני קהל, למרות שזה לא בדיוק תמיד לפי כל ההנחיות של ועדות רבנים כאלה ואחרות, והסיבה הייתה לא בשביל קידוש השם, לא בשביל להחזיר בתשובה, אלא מפני שזה חלק ממך.
לשמור על השפיות.
ומפני, וכמו שיש לנו גם עוד ראיון שדן עשה עם יוני גרשטיין, הצייר המפורסם, שדורות שלמים של ילדים חרדים גדלים על הציורים שלו, ויוני מספר שם למצלמה, שהוא הלך לרב שח, זצל באיזה עניין מסוים, ואז הרב שח שאל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אמר לו, אני צייר, הייתי צייר, מפורסם, יוני חזר בתשובה בגיל די מבוגר יחסית, אחרי קריירה גדולה, ואז הוא אמר לו, אתה ממשיך לצייר? אומר לו, לא, אני יושב בכולל. אומר לו, לא, אתה חייב לצייר. הרב שח אומר לו. אז יוני אומר לו, אבל יש לי פרנסה. אז הרב שח אומר לו, זה לא בשביל פרנסה, זה בשבילך. זאת אומרת, חיית בעולם מסוים, יש לך כישרונות מסוימים, יש לך אפשרות מסוימת להביע את עצמך, כל עוד זה לא סותר את ההלכה, זה ממש חיוב לעשות את זה, כדי שאתה לא תכבה, כדי שלא תנבול. והרבה הרבה חוזרים בתשובה, תאמין לי, ביניהם כאלה ששומעים כרגע את התוכנית, הם בפנים מרגישים נבולים ומחובים. מפני שהם לקחו על עצמם סוג של השקפה תורנית, השקפה תורנית במרכאות. זה לא הדרך המתאימה, ואני מציע לכל אחד, וזה מה שרציתי להגיד קודם, אפילו אני, שקראתי את הספר של דן, מקום שבעלי תשובה, אולי 25 שנה, אולי קרוב ל-30 שנה אחרי שחזרתי בתשובה, זה היה בשבילי הפתעה. מפני שדן, בלי להתייחס להסכמות הנלהבות של כל הרבנים, שאומרים, קראנו את כל הספר, כל מה שכתוב כאן זה אמת ויציב. ואנחנו מדברים מהרב אורי וייסבלום, משגיח שנחלת הלוויים, כן? ועד לרבנים חסידים ואחרים. אבל בתוך הספר עצמו, דן מציב השקפה שאומרת, תחזור להיות עצמך, זה בסדר. הוא מביא שם עשרות מראי מקומות מכל התורה כולה, שאני מבטיח לכל אחד שהדבר הראשון שהוא יתקל בו, שהוא יקרא את זה, זה יהיה הפתעה עצומה. הפתעה עצומה. לא ידעתי שזה מה שהתורה אומרת. וגם אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. התורה הזאת, איך להיות בעל תשובה, אני לא מתכוון עכשיו רק חילוני שיתחיל לשמור מצוות, גם חרדי שרוצה לעשות תשובה, להיוולד מחדש, להתחדש, להתרענן, הוא צריך ללמוד את זה דרך ספרים, ודרך אנשים שעוסקים בזה. אנחנו משתדלים לעסוק בזה, כמו שאמרתי, אנחנו לא מתיימרים להיות מורי דרך של הדור, אנחנו מתיימרים להיות בעלי ניסיון גדול בזה, גם ניסיון אישי, גם ניסיון ציבורי, ואנחנו מתעסקים בזה ביום יום, אז כדאי לשמוע מה שיש לנו להגיד, כי זה יכול מאוד לסייע.
וזה לא חידושים שלנו, זה לא שאנחנו קמנו יום אחד בבוקר, התמתחנו, אמרנו איזה רעיונות נחמדים יש לנו, בואו נמצא את החזלים המתאימים. חזל מדברים על זה. הוא מכבד את השם מהונך ממה שחננך. אם אדם יש לו כישרונות, הסיבה שהם שם, זה לא כדי שהוא יוכל להתגבר עליהם כל הזמן, וזה לא כדי שבבין הזמן אם ימצא איזה שבוע שבו הוא יחזור לרכב לסוס, או לעשות משהו מזה. זה חלק, אם יש לך נטיות, כישרונות, דברים שבהם אתה טוב, אתה אמור לעשות עם זה משהו. ואפשר לעשות עם זה משהו. ברגע שהאדם מצליח לקדש את הדברים האלה, ולהגיע להתחבר לעצמו, והוא עובד את השם לא רק ברובד של המסכה, של מה שהוא יודע שצריך לעשות, אלא הוא מחבר בזה את כל הרבדים באישיות שלו, זה עולם אחר לגמרי, הוא חי. ואנשים, אנחנו רואים את זה כל הזמן, אנשים שמגיעים, שבעבר עשו כל מיני דברים, ועכשיו הם לא עושים את זה, והם בטוחים שהם בדבר הזה, הם מוסרים נפש וצדיקים גדולים, ולפעמים זה באמת נכון, ולפעמים זה במקום הלא נכון, ולפעמים דווקא אם אתה מצליח לחזור ולעשות את זה, למצוא דרכי היתר לעשות את זה, ואדם מתחבר לעצמו ומתחיל ממש לפרוח וללבלב. ואני חוזר שוב למה שהתחלתי קודם.
כן, צריך לפרגן לבעלי התשובה, כן?
לפרגן לבעלי התשובה, שעליהם נאמר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הלכנו ממקום מוכר ונוח למקום לא זרוע. ובעל תשובה זה שם מאוד מאוד כללי, כמעט כמו המילה כשר. זה לא אומר כלום אבל, מאיפה הבעיה מגיע, ולאן הוא הגיע, ואיזה דרך הוא עשה באמצע. אבל המכנה המשותף כן של כל בעלי התשובה, זה שיש מידה מאוד מאוד גדולה של מסירות נפש ומחויבות לאמת. אנשים שנתקלו באמת, וגם אם יש להם בעיות, והיו להם בעיות, ויהיו להם בעיות, הם בחרו להתמודד ובחרו לעשות תשובה ולהתחבר ליהדות, לאמת, אפילו זה פחות נוח ופחות מוכר. זאת מעלה עצומה וגדולה מאוד מאוד שיש לכל בעלי התשובה. וזה שיש בעיות ייחודיות, בסדר, לכל מגזר, לכל סוג של עבודת השם, יש את הדברים שצריך להתמודד איתם, ואת האתגרים שלהם. וברוך השם שמודעים לזה ועובדים על זה. זה לא מגיע מנקודה של חולשה, אני חושב שהפוך, מנקודה של עוצמה.
בשעה הבאה אנחנו ננסה לפגוש גם אנשים שעברו את הדרך שאתם מדברים עליה ומבינים או ממליצים על הפתרונות או ההצעות, אבל אני שואל ככה שאלה טכנית, והיה וחזרתי בתשובה, ומתי אני מגלה שיש לי את הצורך הזה בייעוץ שלכם? האם זה משהו שאני מגלה, זה השכנים שלי מגלים? כמעט זה כמו שידוחים של אנשים מבוגרים, פונים אליהם וגם פונים להורים שלהם, כי ההורים שלהם מכירים בבעיה הרבה יותר מהם.
אתה יודע, אתה מזכיר לי שפעם מישהו שאל אותי, אני נותן שיעורים גם בתורת ברסלב, אז מדברים שם על העניין של השמחה. זאת אומרת לי, רגע, ואיך אני יודע אם אני בשמחה? אז אני תמיד עונה לו, כשאתה בשמחה, אתה יודע שאתה בשמחה. אתה לא צריך שאף אחד יגיד לך את זה. אותו דבר כאן. אבל כמו שאמרנו, אנחנו זיהינו שבערך 15 שנה אחרי החזרה בתשובה הסטנדרטית, מה שאנחנו מכנים חוזרים בתשובה חילוני, התחיל לשמור מצוות, נהיה חרדי וכו'. מתחילים כל מיני משברים, ומי שבמשבר יודע שהוא במשבר. אנחנו מחלקים את הבעלי תשובה לשלושה סוגים. יש את הצעירים החדשים המתלהבים, יש את היותר זקנים, נגיד ככה, הוותיקים, שהם כבר ציניים ועייפים, ויש את האלה שבאמצע, שמתחיל לחרוק להם, מתחילות חריקות וזמזומים באידיליה הראשונית. אנחנו מנסים כמובן לדבר לכולם, אבל החדשים שעדיין בהתלהבות, נראה להם שזה לא בשבילם, כאילו אין לי בעיות כאלה. האלה שהם יותר עייפים וותיקים, הוא כבר אומר, כבר שמענו הכל, ראיתי הכל, עזוב. אבל אלה שבאמצע, אליהם בעיקר אנחנו באים, כמו שאמרתי, בהדרכה של רבנים וגדולי תורה ואנשי מקצוע, יש לנו פתרונות, כי אנחנו מכירים את המצבים מעצמנו, אנחנו לא באים מבחוץ, אנחנו מבפנים. אנחנו כמו המכונה ששוכב מתחת למכונית, מכירים בדיוק מה הולך בפנים. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. מה שדן דיבר, אני חושב שהחברה החרדית עדיין לא התחילה לעסוק אפילו באירוע ההיסטורי הכי גדול שקרה כבר אולי 1,000 שנה, שכזאת כמות של אנשים חזרו בתשובה. לא התחילו לדבר על זה, התעסקו בזה אך ורק בבית אחד. תעמולת נגד החילונים, הנה אתה רואה, הוא היה פרופסור, הוא היה טייס, הוא היה פה, הוא היה שם. זה הכל טוב לצורכי תעמולה והסברה. לא עסקו בזה מספיק, באירוע ההיסטורי האדיר הזה. אבל אותי זה לא מעניין, עוד פעם אני לא בא להעניק את הציבור החרדי. אני חושב שהחוזרים בתשובה לא עסקו בזה מספיק. ולא הבינו את גודל מעלת עצמם ואת העוצמות הפנימיות שיש להם, שהיו להם לחזור בתשובה ולעבור מחילוניות לשמירת תורה ומצוות ולימוד תורה, הם צריכים להשתמש בעוצמות האלה היום ועכשיו לצאת מהמשברים.
אוקיי, ואותם אנשים שמרגישים שהם צריכים את המענה, זה יכול להיות באמצעות האתר, או זה חייב...
קודם כל, כמובן שכולם מוזמנים לפנות אלינו דרך האתר, מי שלא גולש באינטרנט, אנחנו עכשיו בתהליך של גיבוש ופתיחת משרדים, אז עוד אין לנו טלפון עם מענה קולי, יש לנו תא קולי, 02-582-1221, ונשמח לדבר עם כל אחד.
שוב את המספר לאלה ש...
02-582-1221.
אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה מבין שתיים, לפחות היום. תשובה על תשובה עם הרב דן טיומקין והרב אופר גיסין. אני קובי סלע, בעזרת השם, מיד אחרי החדשות, עוד שעה.